ועכשיו אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב ליונתן ליס, כתב מדיני הארץ, מה שלומך?
בסדר, בוקר טוב.
בוקר אור. אנחנו כרגיל לא כל כך מבינים את הכותרות שבפחות מ-24 שעות האחרונות הצליחו להסביר לנו הכל, שיש עסקה שהיא קורית, והיא זה ו...
לא, שיש עסקה, שיש פעימה ראשונה לעסקה הזאת.
כן, אבל זה יוצא לדרך. הנה, זה קורה ופחות מ... לא יודעת, 12 שעות אחר כך, לא יודעת, פחות מ-24 שעות אחר כך, אנחנו כבר מבינים שישראל דוחה את המתווה הזה.
למה את אומרת ישראל? כתוב שחמאס דוחה. יונתן, תעשה סדר, אנחנו מנסים להבין, ומילא אנחנו, שזה עוד, אנחנו ככה מביאים את הדעה שלנו על הדבר הזה, תחשבו על המשפחות של החטופים שכל הזמן מקבלים כאלה, ידיעות סותרות, זה מטריף את המוח.
בואו ננסה לעשות סדר בדברים באמת. אתם... מן הסתם מדברים על ההצעה המצרית, איזושהי יוזמה שצצה לפני כמה ימים, ועלתה אתמול על ידי הסיסי באיזה נוסחה מעט שונה, שמדברת על עסקה קטנה, על עסקה לשחרור של 4 או 5 חטופים.
יומיים של שקט, משהו כזה.
תמורת 48 שעות של הפסקת אש.
נכון, אבל בשורה התחתונה אנחנו מדברים על איזשהו מנגנון קצר שבו... צד אחד משחרר חטופים, וצד שני נותן בתמורה הפסקת אש.
מעין צד בונה אמון, מעין צד כזה.
על פניו אתה נהדר, כאילו, קשה לומר נהדרת, כן, אבל
למה לא? להתחיל את המסע ומתן הזה, כן.
נכון, זו הצעה חלקית מאוד, זו הצעה שהמטרה שלה היא בעיקר להראות שהמנגנון עובד. שחמאס מסוגל להגיע לחטופים, שישראל מוכנה לתת הפסקת אש, וזה צד בונה אמון כדי לאפשר עסקה גדולה יותר. זה בעצם מה שמצרים מציעה, אין התלהבות סביב ההצעה הזאת.
לא מהצד הישראלי, לא מהצד החמאס.
נכון מאוד. וכרגע בקטר מתנהל בעצם דיון...
בהשתתפות ראש השבק.
בדיוק, במעמד צד אחד, שוב, כרגיל, אנחנו שם, כדי לגבש נוסחה לעסקה גדולה יותר, שיכול להיות שתכלול גם איזשהו מנגנון כזה כמו שהמצרים מציעים, אבל בישראל רוצים...
כבר מראש יותר, משהו יותר כולל. עם זאת, אני לא מבינה את הציטוט של ראש הממשלה שאומר מסע ומתן רק תחת אש. אני, למה?
תראו, אני לא הייתי מתלהב מהציטוט הזה, הוא נכון, הוא אמיתי, הוא קרה. נתניהו קבע איזשהו קריטריון שבו ישראל... לא מניחה את הנשק לפני שהיא מקבלת חטופים.
אבל כבר ישראל הניחה את הנשק לפני שהיא קיבלה חטופים.
כן, אני משלח להגיד לכם שלא הייתי מתייחס, שוב, לא הייתי נותן יותר מדי משקל להצהרה הזאת, יצרה שקרתה. אני חושב שאם זה היה עומד על הדבר הזה, אז נתניהו אולי גם היה מתקפל. בישראל יש כל מיני בעיות עם ההצעה הזאת, וזו הצעה שבינתיים, שוב, היא לא עומדת בפני עצמה, כן. אנחנו צריכים לראות לאן היא גוררת או לאן היא לוקחת אותנו מבחינת עסקה גדולה יותר.
עם מי אנחנו מדברים בחמאס עכשיו?
או, זו שאלה מצוינת. אנחנו מדברים עם חליל חיה, ואנחנו מדברים...
שהוא שם, הוא בקטר, לא?
נכון, ועם חלד משל עם הנהגת חוץ, לא עם גורמים שנמצאים בתוך רצועת עזה בשלב הזה.
אבל בקטר מדברים עם נציגים מרצועת עזה, אני מניחה.
ככל שאני מבין, כן, והם גם טוענים שיש להם שליטה על מה שקורה בשטח, ואז זאת אומרת שהם מסוגלים להביא לשחרור של כל החטופים, שהם יודעים איפה הם נמצאים.
מובן שהדבר המטריד ביותר בהקשר הזה, זה שאין עם מי לדבר בעזה, שיצליח, זאת אומרת, סינואר, אפשר לומר עליו הרבה דברים והם מוצדקים, אבל האיש עשה את מה שהוא חתם עליו. אמרו כך וכך חטופים משוחררים, שוחררו.
זה נכון, אבל הוא גם בעיקר לא עשה הרבה בעניין החטופים. האינטרס שלו לאורך חודשים ארוכים.
הוא לא קידם את העסקה, אבל כשהייתה עסקה, הוא עמד בעסקה. זה לא סיפור... נכון, נכון. אני רק אומרת שמי עכשיו... יש מישהו שאפשר לסמוך עליו שבאמת יעמוד בעסקה? כשהיה... אני רק רוצה להזכיר לכם את נצרלה מביא ארונות במקום חיילים.
מה את רוצה להגיד בזה? ברור.
שאני לא יודע... שאני רוצה לדעת מי האיש בעזה והאם אפשר לסמוך עליו באיזשהו...
מה זה אפשר לסמוך עליו?
אופן. לא לסמוך עליו שאתה יודע.
אני חושב שזה בדיוק מה שמנסים להבין בישראל. אני מזכיר לכם שרגע לפני הנסיעה הזאת, ומיד אחרי החיסול של סינואר, נתניהו יצא בהכרזה אחרת. הוא הציע סוג של חסינות.
כן, דיל.
לחוטפים, למשפחות שמחזיקות.
זה באמת הייתה הצעה, יונתן? כאילו, זו הייתה הצעה אמיתית, אם משפחה בעזה באמת יכלה, אנשים בעזה באמת יכלו למצוא פרטים על חטופים ולקבל את הדבר הזה, שזה היה איזו הצהרה כזאת?
אני חושב שאם זה היה קורה, אף אחד לא היה עוצר כזה מהלך. השאלה היא אם באמת ישראל יכולה לבקש או לצפות שאנשים שמחזיקים בחטופים יעשו כזה צעד, ואנחנו רואים שזה באמת לא קרה בשורה התחתונה.
שמעו, כדי שזה יקרה, צריך גם מנגנון לזה. זאת אומרת, אם יש משפחה כזאת, לאן הם פיזית? מה זה תבואו להגיד לישראל מה הם שולחים מכתב?
יש מנגנון כזה שנים בכל העולם, שאתה אומר,
למי?
הנה הבאונטי על הראש של הבן אדם הזה, או הנה העסקה שאנחנו מציעים למי שמביא מידע, וזה קורה, זה קרה הרבה פעמים. גם פה, בארץ.
טוב, אני מניח שאפשר היה, אם זאת הייתה הבעיה, אפשר היה לפתור אותה. אבל העניין הוא שישראל לא הגיע בכלל למצב שבו יש, ככל שאנחנו יודעים, ארגונים, אנשים, משפחות שמוכנים לשחרר חטופים שנמצאים ברשותם. לא ראינו את זה קורה.
כאילו, אני רק שואל, כי כל הדברים הסותרים האלה שאנחנו שומעים בתקשורת, יש צד מסודר של החמאס שמגיב ברגע זה ואומר, ואתה יכול להגיד לי, הנה הציר, הציר הזמן, והנה מה שהם אומרים, וזה עקבי?
לגבי עקביות קשה לי לענות לך. אני יכול להגיד לך שחמאס הניחו הצעה משל עצמם.
מתי?
כלומר, אתמול, שלשום, בימים האחרונים. הם מנסים להפגין מעורבות, מנסים להפגין יצירתיות בעניין הזה בעצמם. הם הציעו עסקה שאומרת הכל תמורת הכל. כלומר, פעימה אחת שבה
מסתיים את המלחמה.
נכון, הם משחררים את כל החטופים, מטוענים שהם מסוגלים לזה, ותמורה ישראל מסיימת את המלחמה. בישראל הצעה כזאת לא כל כך תעבור, אני חושב, פוליטית, הקבינט יש לו לא מעט מתנגדים לכזה מהלך, גם בגלל סיום מלחמה כמובן, וגם בגלל חשש שפעימה אחת תפחית את מנופי הלחץ שיש לישראל על חמאס כדי להגיע לכל מיני מטרות.
ומצד שני, אני כל הזמן שומע וכל הזמן מסבירים לי שחמאס גמור, ושרשרת הפיקודית נגמרה, וזה כאוס מוחלט, והם בעצם כבר די גמורים ומובסים ומושפלים. מה עוד היעדים תזכיר לי של המלחמה, רק שאני אהיה בפוקוס על הדבר, ולמה לא מסיימים את זה ומחזירים את החטופים?
תראה, אני
חשבתי שזה היעד.
היעד היה ליצור תנאים להבאת החטופים.
יפה, הבאנו את כל התנאים, פלוס בונוס סינואר שיצא על הדרך וקרה. מה עכשיו?
בוא אני אגיד לך מה נקודת המחלוקת המרכזית מהבחינה הזאת. ישראל מוכנה להסכים לפחות תיאורטית, כן, אנחנו יודעים שנתניהו לא תמיד מסכים ולא תמיד מעוניין לקדם את העסקה. אבל נקודת המחלוקת המרכזית היא שישראל רוצה שחמאס יפסיק לשלוט בעזה. יצא מוכנה שאלפים יוגלו למדינה שלישית, אבל שהשלטון בעזה יסתיים. וחמאס לא מוכן לזה. חמאס אומר, תסתיים המלחמה, ואנחנו נשקם את השלטון שלנו שם. אני חושב שזה כרגע, זה והקווים האדומים שנתניהו הציג בקיץ, ציר פילדלפי, ציר נצרים וכו', זה המחלוקות הגדולות שיש בין חמאס לבין ישראל ביכולת להגיע לאיזה נוסחה מוסכמת.
אוקיי, מה הצפי לימים הקרובים? דדי ברנע שם, יש עוד מצטרפים, יש עוד ממדינות אחרות, מתווכים?
כן, אז מבחינה טכנית יש אופטימיות גדולה, כלומר, ברנע נסע לשם, לא חזר בינתיים, והפסגה התחילה אתמול, היא כנראה, הפגישות יימשכו היום, השאיפה היא להכריז על חידוש השיחות בתוך ימים, זה יכול להיות יומיים, שלושה, ואז באמת משלחת חמאס תצטרף, המצרים יצטרפו, והדיונים האלה...
אבל בקטר עדיין המצב רוח זה, אנחנו נסדר את זה. אני, זה נשמע, כלומר, הם עדיין בעניין.
קטר עצמם, את אומרת?
הקטרים, כן, שהם, אני מבינה, הגורם החשוב בזה.
כן, הם מכוונים ללהיות המתווך האולטימטיבי,
אבל הם עדיין מלאים מוטיבציה, כי אני זוכרת שבפעמים האחרונות...
שהם הבוסים של המזרח התיכון, ושהם מגיע להם אולי גם פרס נובל.
נכון, אבל אני זוכרת בפעמים האחרונות שדיברנו עם יונתן, דווקא הוא תיאר שגם הם לקראת ייאוש.
נכון, הם היו על סף ייאוש כמה פעמים בחודשים האחרונים. הם האשימו את כל העולם באמת בכישלון של המגעים, והם עדיין המתווך כנראה היחיד היום שמסוגל לחבר בין ישראל לבין חמאס, שיש לו מנופי לחץ על חמאס גם אחרי חיסול סינואר.
וזה עדיין אותה קטר שביד אחת מנסה להראות לעולם, אנחנו בעצם המקום הפלורליסטי
אנחנו הערבים החדשים.
החדשים, וביד השנייה מממנת טרור.
תראה, יש ויכוח גדול על המממנת טרור הזה, קטר. גם קטר וגם ארצות הברית, וגם בכירים ישראלים יגידו לך שהעובדה ששלטון חמאס, בכירי חמאס נמצאים בקטר, ועובדה שקטר מזרימה או הזרימה כסף לאורך שנים לרצועה, נעשו בידיעה, בהסכמה ובעידוד של הממשל האמריקאי ושל הממשל הישראלי. לא נכנס שקל בשנים האחרונות מקטר לרצועת עזה שלא עבר באישור של מדינת ישראל.
מובן.
אוקיי, אנחנו נשאר בחלק האופטימי שבו
הלוואי, הלוואי, הלוואי.
מחדשים את השיחות.
יונתן ליס, כתב מדיני הארץ, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה לכם.